הנושא של השיעור היום הוא איסור עבודה זרה או אי האיסור של עבודה זרה לדבר המחובר ושאין בו תפיסת ידי אדם, ולמעשה המקור של השיעור הוא המשנה בדף ממהי עמוד א', הנוכרים העובדים את ההרים ואת הגבעות הן מותרים ומה שעליהם אסורים וכולי. אז נחלקו הראשונים, מחלוקת מאוד מאוד חשובה לענייננו, האם האיסור, או יותר נכון היתר של עבודה זרה מחוברת, הכוונה היא שלא חל בכלל שם עבודה זרה, שם אלוהים אחרים, או שהכוונה היא שהוא חל, אבל מאיזו סיבה אין איסור, מסיבת הפסוק, אין איסור הנאה על הערים. אז ברש"י פה לפנינו כנראה שהתערבבו שתי לישנות מתקופות, ממהדורות שונות, נכון? רש"י פשוט סותר את עצמו כאן משורה לשורה. התוספות מעיד שהיה לפניו גרסה אחרת, גם רש"י בחולין אומר דבר מסוים, אבל בכל אופן ברור שיש שתי דעות כאן לגבי איסור הערים, יותר נכון היתר הערים, והשאלה האם חל עליהם שהם עבודה זרה. אז דעת רי בתוספות, כמו הדעה של הפירושים אחרים שהוא מביא בשם רש"י, שלא חל בכלל שם אלוהים אחרים על ההרים. מה הסיבה של הדבר הזה? אז בראשונים אנחנו מוצאים נימוק מפורש ביד רמה בסנהדרין, אומר למה לא חל שם אלוהים אחרים על ההרים. אומר הרמה בסנהדרין דף סמך א', והיידלו מצרה הר לפי שאין אדם אוסר דבר שאינו שלו. אדם לא יכול לאסור דבר שאינו שלו, וזה בעצם יסוד ההיתר של ההרים. עכשיו פה לכאורה זה באמת גם מתאים לשיטת רי שבכלל לא חל שם אלוהים אחרים. למה אדם לא יכול לאסור את מה שאינו שלו? כי אין לי את הכוח להגדיר את החפץ שלך, אין לי את הזכות, אין לי את היכולת להגדיר את החפץ שלך כעבודה זרה. אוקיי, שאלה מעניינת. אומן שמיד עולה השאלה על היד רמה, כמו שאתם מעירים כאן, מה קורה אם ההר הוא כן בבעלות של האדם המסוים? איך היד רמה יכול לבוא ולהגיד שקרקעות הן לא בבעלותו של אדם? המשפט שהקראתי זה מה שיהיה שם. אתה יכול להיכנס לפני, אבל אני אקריא את זה עוד הפעם. היידלו מצר ההר לפי שאין אדם אוסר דבר שאינו שלו.
Just to be clear, which sheet are we calling which? The first sheet is the one in the parentheses we're saying, where Rashi says it's Avodah Zara.
זה, אם הוא אומר שזה עבודה זרה, אז זה לא רי. רי חושב שזה לא עבודה זרה בכלל.
And that we're calling this the first?
כן.
Understanding?
Okay. Okay. אני רוצה בשביל אולי להבין את שיטת היד רמה, לראות את המשנה להלן, דף נונדה לדמות ב'. ושם אומרת המשנה, שאלו את הזקנים ברומי, אם אין רצונו בעבודת כוכבים, למה אינו מבטלה? אמרו להם, אילו לדבר שאין צורך לעולם בו היו עובדין, היה מבטלו. הרי אין עובדין לחמה, ללבנה, לכוכבים ולמזלות, יאבד עולמו מפני השוטים? כלומר, אומרים חכמים לזקנים ברומי, הקדוש ברוך הוא לא רוצה לאבד את עולמו מפני השוטים. אני חושב שיש פה הדגשה מעניינת, וזה הקדוש ברוך הוא לא רוצה לאבד את עולמו. נכון? העולם, הטבע, הוא שייך לקדוש ברוך הוא, ברא את העולם, יש לו מטרה מסוימת. לא יכול להיות שבגלל השוטים שעובדים לעולם, אז הקדוש ברוך הוא בעצם יצטרך לוותר על המטרה שבשבילה הוא ברא את העולם. שזה הכל לכבודי ואני עשיתיו. כלומר, במובן מסוים אפשר להגיד שהסיבה שהגויים לא יכולים לאסור את ההרים, את הגבעות, את הטבע, את השמש ואת הירח, זה בגלל שהם לא שייכים להם, גם אם הם שייכים להם מבחינה ממונית. אבל הטבע כטבע, כעולמו של הקדוש ברוך הוא, הגויים לא יכולים לאסור אותו, לא יכולים להגדיר אותו אחרת ממה שהקדוש ברוך הוא ברא אותו בזמן הבריאה. אז אני חושב שלענייננו, הרי ברור שהיד רמה לא מתכוון לאין אדם עושר דבר שאינו שלו, באותו אופן שאני לא יכול לאסור את העת שלך. כי אם זה היה כך, לא היה צריך פסוק מיוחד של את הערים, נכון? ולא הערים אלוהיהם. על הערים ולא הערים אלוהיהם. הלימוד הזה לכאורה אומר לנו שיש פה משהו מעבר. המשהו מעבר, ייתכן שהוא הסברה של המשנה בדף נ"ד עמוד ב', שבלי גזרת הכתוב לא היינו אומרים אותה. Beyond. Something that beyond. האיסור של הדין הרגיל של אין אדם עושר דבר שאינו שלו.
This mission is talking about why does it Mitzad the worshippers. It's true those things don't become a Zara, but still Hashem should destroy because these people are being nechshel. Isn't that's where they're coming from in the question, no?
יכול להיות. אני לא מעוניין כרגע לדבר על המשנה בדף נ"ד עמוד ב', אני מעוניין לדבר על התשובה, לא על השאלה של הפילוסופים, אלא על התשובה של חכמים. והתשובה של חכמים היא שהקדוש ברוך הוא לא יאבד את עולמו מפני השוטים. זה לא רק כדי שהם לא יקשלו, זה גם בתור שאלת המלחמה של הקדוש ברוך הוא נגד עבודה זרה, אתה צריך לקרוא את הגמרא שם. הדיון שם הוא על המלחמה של הקדוש ברוך הוא נגד עבודה זרה. אז החידוש של התורה, כאשר היא אמרה על הערים אלוהים ולא הערים אלוהיהם, זה שמאחר וההרים, כדוגמה, הם דבר שהוא נברא על ידי הקדוש ברוך הוא למטרה מסוימת, אין בכוח הגויים לאסור את זה כעבודה זרה. ליד רמה יש לכאורה ראיה מאוד משמעותית שבאמת זו הסברה שאין אדם עוצר את ההרים בגלל שאין אדם עוצר דבר שאינו שלו, וזה מהגמרה בדף נ"ד עמוד ב' לפני המשנה שהרגע הקראנו. ושם אומרת הגמרה, אין אדם עושר דבר שאינו שלו, כיוון דעבד בהו מעשה, ייצרו להו. כלומר, למרות שאין אדם עושר דבר שאינו שלו, רק בהשתחוויה, אם הוא יעשה בפועל ממש פעולה בחפץ שאינו שלו, אז הוא מצליח לאסור אותו. כך לדוגמה, מי ששוחט לעבודה זרה בהמה שאינה שלו, אסר את הבהמה. כי אם הוא הצליח ממש לפעול בה, אז האיסור נתפס. כי את הרבדים יאמר רבי יוחנן, אף על פי שאמרו המשתחווה לקרקע עולם לא עשרה, למה משתחווה לקרקע עולם לא עשרה? כי מחובר אינו נאסר. כי חפר בבורות שכינו מערות עשרה, אם הוא יעשה במעשה, הוא יכול לאסור אותה. לכאורה ראיה חזקה מאוד ליד רמה, שמדובר בעצם באותו סוג של דין. הדבר הזה הוא לא שלי, הוא לא ברשותי, אם השתלטתי עליו במעשה, אז הוא נאסר.
It's not the same thing as bringing into your shush, though. I can manipulate this book, it's not mine.
שוב, השוואה פה היא עניין מעשה. רק to manipulate this book, זאת אומרת לפתוח ולסגור, נכון? זה מה שאתה מתכוון. אבל אם אתה תקרא אותו, אז ודאי שזה נקרא כמו חפר בורות שכינו מערות, או כמו לשחוט את הבהמה לעבודה זרה.
But the other one is coming from the perspective of ownership, you know, doing something to an object doesn't make it mine.
לא בהכרח, אבל יכול להיות שעל ידי עשיית דבר לחפץ, אז אני מקבל את הזכות לאסור אותו אף על פי שהוא לא שלי. כל הסברה שאני לא יכול לאסור את הדברים שלך, זה כי אין לי את הזכות.
This is another way to do it.
נכון, נכון. כמו שאם אני ארבב את הבשר והחלב שלך, הם בוודאי יאסרו בתורת בשר וחלב, זה לא הופך אותם לשלי. אבל הם אסורים, כי למעשה יש כוח לאסור גם בדברים שהם לא שלי. אני רוצה טיפ-טיפה, בעקבות השאלה שלך, יותר להיכנס לשאלה הזאת, לסוגיה הזאת שחפר בבורות שכינו מערות. מה זה מועיל שהוא חפר בבורות שכינו מערות? אתם ראיתם את הרשב"א כאן, על הסוגיה? לא, הרשב"א. הרשב"א מביא את דברי הרייבד. והרייבד התמודד עם שתי שאלות. השאלה הראשונה הייתה, האם הקרקע נאסרת מיד כשחפר בבורות שכינו מערות, או רק אחרי שהוא השתחווה לאחר שהוא חפר בבורות שכינו מערות? כי בוא נראה את לשון הגמרא. אף על פי שאמרו המשתחווה לקרקע עולם לא עשרה, חפר בבורות שכינו מערות עשרה. אז עכשיו מה הכוונה? חפר בבורות שכינו מערות ועד השתחווה? או מספיק לחפור בבורות שכינו מערות? זאת הייתה השאלה הראשונה שהוא שאל. השאלה השנייה שהוא שאל, זה מה בדיוק נאסר? הוא הביא דעה שמה שנאסר זה רק הבור בעצמו, והוא חלק עליה ואמר שכל האזור של הבורות שכין והמערות נאסר. איך בדיוק למדוד את האזור, זו שאלה מעניינת, אבל זה מה שהוא אמר. אריה. אז איך אנחנו מבינים, בואו נתמקד ראשית בשאלה הראשונה של הרייבד. אז הרייבד מתלבט האם האיסור הוא כבר בזמן החפירה או רק אחרי ההשתחווה, והוא אומר רק אחרי ההשתחווה. אבל לכאורה, לפי מה שהסברנו לפני דקה, ניסינו להשוות, נכון, לפי היד רמה, ניסינו להשוות שחפירת בורות שכינו מערות דומה לשחיטת הבהמה לעבודה זרה. ואז למרות שהבהמה היא לא שלי, הבהמה נאסרת. עכשיו שם פשוט שבזמן מעשה השחיטה זה מה שאוסר את הבהמה. אז מה קורה עם החפירת בורות שכינו מערות? אם החפירת בורות שכינו מערות זה לא ממש עבודה, אז למה אחרי זה כשאני משתחווה לקרקע היא כן נאסרת? מה הסברה פה? אז אני רוצה לצורך זה לגלוש טיפ טיפה מעבודה זרה ולחזור קצת לדיני בבא קמא ובבא מציע וקצת לדון בדיני חפר בורות שכינו מערות, כי מה שיש פה זה בסך הכל דוגמה לדין יותר כללי שנקרא חפר בבורות שכינו מערות, ואנחנו טיפ טיפה נתמקד בדין הזה של חפר בבורות שכינו מערות. אז קודם כל רציתי להביא את הרמב״ם והרייבד בטוען ונטען, פרק ה' הלכות א' ב'. ושם אומר הרמב״ם כך: ואלו דברים שאין נשבעין עליהן מן התורה, הקרקעות, העבדים והשטרות וההקדשות. נכון, כולנו מכירים את ההלכה הזאת, אין נשבעין על הקרקעות. יופי. אומר הרמב״ם, לאור זה, אם אדם אומר שתי שדות מכרת לי, והשני הוא מודה במקצת ואומר לא מכרתי לך אלא אחת, אז למרות שהוא מודה במקצת ובדרך כלל על מודה במקצת נשבעים, כאן לא נשבעים, נכון? כי זה קרקעות. אבל, אומר הרמב״ם, החופר בשדה חברו בורות שכינו מערות והפסידה, והרי הוא חייב לשלם. אומר הרמב״ם, החופר בורות שכינו מערות והפסידה והרי הוא חייב לשלם, בין שטענו חפר והוא אומר לא חפרתי, או שטענו שחפר שתי מערות והוא אומר לא חפרתי אלא אחת. כלומר יש פה הודעה במקצת, נכון? הוא מודה שהוא חפר במקצת. אומר הרמב״ם, הרי זה נשבע היסט על הכל. כלומר השבוע היא רק שבועת היסט, שבועת הרבנן, ואין פה שבועת מודה במקצת. למה? כי זה שבוע על הקרקעות. אומר לו הרייבד, זה לא נכון. אמר רבא אברהם, אם תבאו לשלם פחתו, הרי הוא קישר תביעות ממון. וכמי שאמר לו, חבלת בשתיים, והוא אמר, לא חבלתי, אלא אחת. אומר רבא, אני לא מבין, הרי מה הוא תובע? הוא לא תובע עכשיו קרקע, הוא תובע כסף. אם הוא תובע כסף, אז התביעה היא על מיטלטלין, על מעות. התביעה היא לא על קרקעות. מה זה משנה שחיוב הכסף נעשה בגלל להיזק לקרקע? או בגלל להיזק למיטלטלין. סוף סוף, החיוב הוא חיוב נזיקין, הוא חיוב דמים. קושיה ראשונה. עוד רמב"ם משונה, בהלכות גזלה ואבידה, פרק ת' הלכה א'.
חפר בבורות, שכינו מערות, זה לא ביטוי קנייני?
שאלה מעניינת. הרייבד כנראה לא חשב ככה, נכון? הוא חושב שזה נזיקין.
אולי אם לא יבוא לתרץ, אי אפשר לנסות להסביר בשם הרמב״ם שזה מה שהוא התכוון, שזה מחלוקת קניינית, ועכשיו הביטוי שלה אחרי שזה, זה מה נזיקין, אבל אולי ככה זה יסתדר גם אצלנו.
בהחלט זה הכיוון שאני חותר אליו. פרק ת' הלכה א', אומר הרמב״ם, הגוזל קרקע מחברו והפסידה, כגון שחפר בה בורות שכינו מערות, נכון? אותו הרעיון, חופר בורות שכינו מערות. או שקצת את האילנות ושיחת המעיינות והרס הבניין, הכל אותו סברה, חייב להעמיד לו בית או שדה כשהיו בשעת הגזילה, או ישלם דמי מה שהפסיד. עכשיו זה משונה. קודם כל, קרקע או כל דבר מחובר אחר לא נגזל. אז מה זאת אומרת כשעת הגזילה? לכאורה זה מזיק. אם הוא חפר בורות שכינו מערות או הרס בית וכולי, אז הוא מזיק, לא גזלן. דבר שני, הרמב״ם, בואו נדגיש עוד הפעם, מה הוא אומר? חייב להעמיד לו בית וכולי, או ישלם דמי מה שהפסיד. כאשר אנחנו לומדים הלכות נזיקין, אנחנו לומדים שכאשר אדם הזיק לחברו, נניח שאני הלכתי לרכב של חברי עם גרזן גדול ושברתי את הרכב. הדין הוא לא שאני צריך לתת לו רכב אחר, ואם אני ארצה אני אתן לו כסף לקנות רכב אחר. הדין הוא שאני צריך לתת לו את השווי הכספי שבין הפגר של הרכב כרגע לבין הרכב כמו שהוא חדש. זה נקרא שמין למזיקין. בדיני גזלנים באמת הדין הוא שאני אמור לתת את החפץ או את הכסף. אבל בדיני נזיקין הדין הוא שאני צריך להתחילה להביא את הכסף. למה הרמב״ם אומר שאני אביא את הבית או כסף? הלשון הזאת בהחלט משמע שמדובר בגזילה ולא בנזיקין. גם הלשון ישלם קישת הגזילה היא לשון שמצביעה מאוד בחוזקה על דיני גזילה. ולבסוף, כדי לחזק את זה עוד, אני רוצה להפנות אתכם לרמב״ם בגניבה, זין יוד א', ושם אומר הרמב״ם, המשיג גבול רעהו והכניס מתחום חברו בתוך תחום שלו אפילו מלא אצבע, אם בחוזקה עשה זה, הרי זה גזלן, ואם משיג בסתר, הרי זה גנב, והוא עובר בעצם בלבים של גניבה וגזילה, כמו שהרמב״ם מסביר, ובארץ ישראל הוא גם עובר בלב של השגת גבול. לא תשיג גבול רעך. אפשר לגזול קרקע? אפשר לגנוב קרקע? אחד מהיסודות שלנו זה שקרקע אינה נגנבת ואינה נגזלת. מה אומר פה הרמב״ם? שעל ידי השגת הגבול, אם אני רק אזרוק את הבעלים, אז זה לא גניבה או גזל. מה הדרך לגנוב או לגזול קרקעות? אם אני מזיז את הגבול, אני עושה מעשה שינוי בגוף הקרקע, נכון? אני מזיז את הגבול. אם המעשה הוא בגוף הקרקע, אפשר לגנוב ולגזול קרקעות. מכל הנעל, אני חושב שמה שעולה באופן, לדעתי הוא די ברור, כן? זה, לא, זה אפילו לא חידוש גדול, שהרמב״ם מתייחס לחפירת בורות שכין ומערות לא כנזיקין, אלא כדרך לגזול שינוי בגוף הקרקע, לדעת הרמב״ם, מהווה גזילה. ולכן אומר הרמב״ם שהשבועה היא שבועה על קרקעות, ולכן אומר הרמב״ם שהחופר בורות שכין ומערות צריך להעמיד לו בית כשעת הגזילה, ולא לשלם לו דמים כדין הנזיקין. אז אם נחזור לסוגייתנו, הקרקע אינה נגזלת, זה הכוונה היא כאשר אני זורק את הבעלים בכוח וקוצר את החיטים מהקרקע, אז בזה לא גזלתי את הקרקע. אבל אם אתה מודיפייד את גוף הקרקע, אז לדעת הרמב״ם זה גזלה, אפשר לדבר על גזלה בשינוי, אפשר לעלות סברות למה זה מועיל לגזול, אבל ברור שלדעתו מעשה בגוף הקרקע מועיל לגזול.
I did a second school and built a sukkah in that area, that would be...
אז יהיה כאן, כן, אז יהיה לדיני סוכה, נכון. יפה. לאור זה אני חושב שאפשר די בקלות להבין את הטענה של הרייבד, שבסוגיה שלנו, החופר בורות שכינו מערות עדיין אינו עושר את הקרקע, כי בזו בכלל לא עבד עבוד עזרה, מדובר בסתם אדם שחפר בורות שכינו מערות. אבל על ידי חפירת בורות שכינו מערות, הוא הגדיר את הקרקע כשלו, ולכן עכשיו כשהוא ישתחווה לה, הוא יכול לאסור.
אז אם זה האדם שזה היה הקרקע שלו מראש, אז מה יגידו?
אני לא מגיד שאלה.
הרי אמרנו שיש בעיה עם קרקעות שהן לא נזרות עד שהוא לא יחפור בבורות שכינו מערות, כי אז הוא מגדיר אותה כשלו. אבל אם יש קרקע שהיא מוגדרת כשלו מלכתחילה, עדיין...
פה הטענה היא שכל עוד שהוא לא עשה כלום, גם הבעלות שלו על הקרקע היא אולי בעלות בטאבו. אבל אין לו בעלות, הוא לא עשה, זה עדיין אדמה טבעית.
אבל זה אדמה טבעית, נגיד, בנית עליה בית, עשית מעשה מזמן.
אז הבית זה שאלה מעניינת. הבית זה שאלה מעניינת שנעסוק בעזרת השם כשנלמד, יש משנה מפורשת לגבי בית, כי בית הוא מצד אחד מחובר, מצד שני הוא תפיסת ידי אדם, אז לכן...
לא דווקא דוגמה של בית, אבל אם נעשה מעשה בגוף הקרקע מזמן, זאת אומרת, יש לי את הקרקע שהיא אצלי כבר הרבה שנים, וחפרתי בבור.
ולאחר חמש שנים יש לך חווה,
זה אוסר. זה יועיל, העניין הזה. זאת אומרת, זה כל מעשה שינוי בגוף הקרקע, הוא לא צריך להיות סמיכות.
אמת, אמת. כי כל הרעיון זה להוציא אותה מגדר טבעי, מגדר עולמו של הקדוש ברוך הוא, ולהכניס אותה לגדר עולמו של האדם.
Didn't we say earlier that just possessing it even without making a shinui? I buy it. Isn't that enough to make it that I can ask it?
רק במטלטלין, לא בקרקעות. זה מה שככה היה דרמה הסביר.
The other one said it's because, you know, the... אין עוד משהו דבר שלושה. So this is his.
זה נכון במטלטלין. בקרקעות יש חידוש נוסף, וכל דבר שאין בו תפיסת ידי אדם, הלימוד של על הערים אלוהים ולא הערים אלוהים, שכל עוד זה טבעי, זה, למרות שזה שלי מבחינה ממונית, זה עוד לא שלי מבחינת השליטה. כי זה עדיין נחשב של הקדוש ברוך הוא. זה מה שיוצא מהפסוק של הערים אלוהים, לדעת היד רמה. בסדר גמור. רק לציין, אם אולי קצת קשה לכם, כי לכאורה הרייבד רוקד פה על שתי החתונות, נכון? כי כשלמדנו אותו בהלכות טוען וניתן, אז הוא אמר שזה נחשב תמיית ממונות. וכאן הוא אומר שאפשר להשתלט על הקרקע ידי חפירת בורות שהכינו מערות. אני רק אציין שלא קראתי את כל הרייבד בהלכות טוען וניתן, שם הוא אומר שבעצם זה תלוי מה האדם הזה טוען. אם הוא תובע שימלא לו את הבורות שהכינו מערות, אז זה נקרא תביעת קרקעות, ואז באמת זה מודה במקצת בדיני קרקעות ופטור משבועה. אם הוא תובע כסף, אז תביעת מטלטלין, ונשמע שלדעת הרייבד שני המסלולים קיימים. זאת אומרת, אפשר לתבוע אותו בתורת מזיק, אפשר לתבוע אותו בתורת גזלן, זה כבר אבל בדיני בבא מציע ובבא קמא, אז לא נתעסק עם זה כרגע. טוב, אז עד עכשיו בעצם ראינו אפשרות אחת להבין את ההלכה שהערים אינם נאסרים, ובעצם אני חושב שזה בדגש מאוד חזק לזה שאין פה בכלל תפיסת שם עבודה זרה, כי זה בעצם נובע מהגדר של אין אדם עוצר דבר שאינו שלו, שזה אומר שאין לי את הזכות להגדיר את מה שאינו שלי. פה יש חידוש נוסף שנובע מעל הערים אלוהים ולא הערים אלוהים, שאפילו אם זה שלי מבחינה ממונית, כל זמן שזה עדיין טבעי, זה עולמו של הקדוש ברוך הוא, אני לא יכול לאסור את זה. לאור, נמשיך בתוך הדמרה בדף נ"ד עמוד ב', ומשם אני רוצה אולי להוציא אפשרות נוספת להבנת הדין הזה של על הערים אלוהים ולא הערים אלוהים. כמו שאמרנו מקודם, הרייבד התלבט בשתי שאלות. השאלה הראשונה הייתה, האם האיסור יהיה כבר בזמן החפירה או רק אחרי ההשתחוויה? וזה בארון. השאלה השנייה הייתה, מה בדיוק יאסר? האם כל השטח, כל האזור של הבורות יאסר, או דווקא הבור עצמו יאסר? הרייבד מביא דעה שסוברת שרק הבור עצמו נאסר, אבל הוא דוחה אותה בתוקף, כי הוא כותב, ממי נפשך? מה בדיוק יאסר? האוויר של הבור, אז זה אוויר, אין מה שיאסר. והכתלים של הבור, אם אתה חושב שרק הבור עצמו נאסר, אז הכתלים זה הרי דבר שהאדם לא נגע בהם. האדם חופר את האמצע של הבור. הכתלים נשארים כתלים. אז אתה חייב להודות, אומר הרייבד, שבעצם האיסור הוא לא רק על הבור עצמו, אלא שהבור הוא דרך להשתלט על הקרקע, על כל השטח. כן.
זה
לא?
זה
רק
נזיק, אני אז סמר, the board doesn't belong to a person when he digs it, but we treat it as if it is his.
כן, אבל עכשיו יש לנו חידוש מיוחד, שהתורה, שני דברים אינם ברשותו של אדם, והתורה הכניסתם לרשותו, נכון דבר רבי ישמעאל, בו ברשות הרבים וחמץ אחר שש שעות. אז ללמוד משם זה יהיה רחוק.
לא, גם אם אנחנו לא מייחסים את הבור לשום מעשה של עבודה זרה, אלא כמעשה קנייני, אין סברה לאסור את הבור, הבור יכל להיות לפני.
טוב, אבל ודאי שמי שהרייבד מביא שם לא חייב להסכים עם הרייבד בשאלה הראשונה. בסדר. אז זה היה קושיית הרייבד על אותה השיטה. אבל אולי יש לנו דרך להסביר אותה. בואו נראה רגע, נחזור למשנה שלנו בדף ממה. ותסתכלו ברשי לגבי רבי עקיבא. לרבי עקיבא היה פירוש אחר לפסוק על הערים אלוהיהם, נכון? מה הוא אמר? הוא אמר שלמה התורה דיברה על הערים, אני אובין ואדון לפניך. התורה אמרה, אני אפרש לך, אני אדריך אותך, כל מקום שאתה מוצא הר גבוה וגבעה נישאה ועץ רענן, זה שיש שם עבודת כוכבים. אז אם זה מה שהוא לומד מהפסוק, אז אין לו לימוד לזה שמחובר מותר, אז איך הוא לומד את זה? אז רש"י מסביר. אומר רש"י, ומיעוט הדערים וגבעות מן הממעטינן ממשמעות הידקרא שלא ציווה לאבד את הערים, אבל כל עץ רענן ציווה לנו לאבד במקום אחר. ואחר לא נקית לה אלא משום סימנה. כן, אז כלומר אומר רבי עקיבא, אומר רבי עקיבא על פי רש"י, שמאיפה אנחנו יודעים שהערים אינם נאסרים? כי הפסוק פשוט לא ציווה לאבד אותם. הפסוק ציווה לאבד את הדברים שעל ההרים. למה זה אומר לי שאין איסור הנאה? אז לכאורה, לדעת רבי עקיבא, אני בדרך רש"י צריך להגיד שאיסורי הנאה קשורים לחיוב לאבד. וכבר דיברנו על זה בעצם בשיעור שעבר, על זה שייתכן שלפחות לא ידבק, הוא קשור לחיוב החרם, לחיוב העיבוד. אז יוצא מכאן ששאלת החיוב, שאלת איסור ההנאה היא נעוצה בחיוב לאבד. אבל יכול להיות שאפשר להסביר בסגנון קצת אחר. וזה שגם החיוב לאבד וגם איסור הנאה, שניהם אינם קיימים במחובר, אבל לא כי הם נובעים אחד מהשני, אלא בגלל אותה הסיבה. למה אי אפשר לצוות על העיבוד של הקרקע? כן, לדעת רבי עקיבא. אם באמת אין איזה לימוד מיוחד שמפקיע את ההרים מלהיות עבודה זרה, אז למה התורה לא צוותה לאבד את ההרים? צריך לשאול. אז אפשרות אחת שזה בלתי אפשרי. למה זה בלתי אפשרי? תביא בולדוזר. כן, אז לכאורה מה התשובה? התשובה היא לא בדיוק שזה בלתי אפשרי, אבל למה יש לנו בראש שזה בלתי אפשרי? כי אנחנו אומרים שההרים והגבעות, בטח השמש והירח, כן, זה דברים שהם מעבר לחול. זה לא שאם אני אקח את כל החול, כן, הם עבדו להר, נניח. אז אם אני אקח את החול, אז כבר אין שם את העבודה זרה. העבודה שלהם הייתה בעצם, במובן מסוים, לדבר שהוא לא מוגדר. אני אנסה אולי לנסח את זה באופן אחר. אני רוצה כדי להבהיר את זה, אני רוצה לדון בכלל בשאלה של מחובר. למה אנחנו מוצאים שאין שבועה על קרקעות, למשל? או אין דיני שומרים בקרקעות? עוד הרבה דברים אחרים שאין בקרקעות. אז הגמרא בכמה מקומות אומרת שקרקעות הן פשוט לא חפץ. קרקע זה דבר. זה מקום. זה מקום שיש עליו חול. אבל זה לא חפץ במובן שספר הוא חפץ. ספר הוא חפץ מסוים. הוא מוגבל. אני יכול לחתוך אותו ויש שניים, אבל הוא חפץ אחד. הקרקע לעומת זאת זה לא חפץ אחד מסוים. אני אביא עוד חול וישפוך פנימה, אז זה יהיה חלק מהקרקע. אני אקח חלק מהחול. כן? הקרקע... וגם זה... נכון, נכון. אבל הדגש שלי פה, מה שאני רוצה להדגיש, זה בעצם שכשאנחנו מדברים על קרקע, אנחנו לא מדברים על חפץ. כל דבר מחובר לקרקע הוא לא חפץ. יכול להיות שיהיה דברים שהם כן, למשל יהיה בית או שיהיה את האשרה, אז שם ברור שמדובר בחפץ מובחן, אפילו שהם מחוברים לקרקע. אבל הקרקע עצמה או דברים מהסוג הזה שמחוברים עליה, אפשר להגיד שהם לא חפץ בפני עצמו. איפה למשל אפשר לראות את הדבר הזה? אז יש סוגיה, בבבא מציעא, סליחה, בבבא בתרא, ששם נאמר שכאשר אני בא לעשות קניין בקרקעות, ואני רוצה לעשות קניין על ידי חזקה, שאני חופר, כן, אני חושב חופר בור, בוא נזוג נגד חפירת הבור, לא משנה, גודר, או רוצה כל מלאכה אחרת שנחשב כקניין בחזקה. ונניח שאני רוצה לקנות קרקע אחת שנמצאת כאן בטורונטו, ועוד קרקע אחת בישראל. אז יש שם שיטה בגמרא שאני יכול לעשות את מעשה הקניין בקרקע כאן, ובו זמני תיקנה לי גם הקרקע ששם. למה? אומרת הגמרא, סדנה דאר אחדו. כל האדמה היא בעצם אחת. אם אני ארצה להתייחס לזה כחפץ, אז בעצם כל הכדור הארץ, כן, כל הכדור שלנו הוא חפץ אחד. כשאני דופק על הקרקע כאן, אני גם דופק באותה מידה על הקרקע בכל מקום אחר בעולם. כמו שאם אני דופק על הספר בצד הזה, אז אני אגיד שאני דופק על כל הספר, נכון? וגם על הצד הזה שלו. באותה מידה אם אני דופק בקרקע כאן, או עושה גדר כאן, אני בעצם עושה את הגדר גם שמה.
Does that solve the problem? It just makes it worse. That means when somebody's over the heart, that means the entire world should become it.
או, אפשר לשנייה היא שבגלל הסיבה הזאת אנחנו לא רואים את האדמה כחפץ. מאחר והיא גדולה מכדי להיקרא, לא גדולה בגיאוגרפיה. אלא מבחינת התפיסה מדובר במשהו אחר. אנחנו לא יכולים לתפוס את כדור הארץ כחפץ. לכן, יש מקום לומר, שאפילו אם נגיד שהגויים העובדים את ההר יכולים להגדיר אותו כעבודה זרה, הם עובדים לו. אין לדעת רבי עקיבא, על פי רש"י, הפקעה מיוחדת שאומרת שההרים הם לא עבודה זרה. אבל עדיין התורה לא תחייב להשמיד, כי אין פה חפץ שצריך להשמיד אותו. ולכן גם לא יהיו איסורי הנאה, כי אין פה חפץ שיהיו ממנו איסורי הנאה. דיני איסורי הנאה או דיני השמדה יכולים להיות מוכוונים לחפץ מסוים. פה אין חפץ מסוים. אז לכן אם ההר מבחינה, אפילו אם ההר מבחינה תיאורטית, מה שהוא לא יהיה, יהיה מוגדר כעבודה זרה, אי אפשר לדבר על חיובים קונקרטיים, נכון? חיובים ספציפיים כלפי ההר, בגלל שאין פה חפץ שאפשר לדבר עליו שהוא נאסר או שהוא מחויב בהשמדה. אז לכאורה לפי זה באמת אשרה, וזה כל הרעיון של רבי עקיבא, משמעות היא דקרה, אשרה באמת התורה מצווה להשמיד, ולעומת זאת הרים התורה לא מצווה, כי אין על מה לצוות. ודאי שלפי זה בית או כל תלוש הוא לבסוף חיברו, וכמו שאמרתי זו סוגיה שצריך לדון בה בפני עצמה, הסברה נותנת שהוא כן יאסר, כן. הרבי עקיבא לא משתמש בפסוקים. זה מה שרש"י מסביר.
He still uses the first pasuk. Elohim el ha'arim, no?
No. הוא מסביר שאלוהים על ההרים, זה רק התורה מדריכה אותנו איפה למצוא. לדעת רש"י, אליבא רבי עקיבא אין פסוק, זה הכל סברה. אם אני צודק ב תיאוריה הזאת, אז נחזור רגע לדעה שם שהרי ודוחה, נכון? בדף נ"ד עמוד ב', שכאשר חופרים את הבור, רק תלי הבור בעצם נאסרים מצד עבודה זרה. ושאל על זה הרי וד, מה ההיגיון? הרי האוויר הוא אוויר, אין מה לאסור אותו. אני חושב שאם זה כולם יסכימו. והכתלים, אומר הרי וד, הרי לא נגעתי בהם. לחפור בור, זה אומר לך לאכול את האמצע של הבייגלה, נכון? זה אומר לא לגעת בקטלים. אם אני אגע בקטלים, אז בוא רק יגדל. אבל אני חושב שפה הרעיון הוא פשוט. הגמרא בבבא בתרא, דף י"ז עמוד ב', אנחנו היום יש לנו הרבה חושן משפט. הגמרא שם בבבא בתרא י"ז עמוד ב' אומרת שמי שמוכר בור לחברו, מה הוא בעצם מוכר לו? הרי האוויר הוא אוויר. אז מה הוא מוכר? הוא מוכר גם את הגימל טפחים של הבור, נכון? כותל בור זה הגימל טפחים הראשונים של הבור, שזה כל מיני נפקמינות, גם לעניין הרחקת נזיקין וכל מיני דברים. ובין השאר אומרת הגמרא, נפקמינה למקח וממכר, והראשונים שמסבירים מה זה נפקמינה למקח וממכר, שאם אני מוכר בור, מכרתי את השלוש טפחים של הכותל, כי הכותל של הבור, כתלי הבור, השלושה טפחים מוגדרים ככתלי הבור. כלומר, מה חפירת הבור עושה? מבחינה, מפרידה בין השלושה טפחים של הכתלים לבין שאר הקרקע. אז אותה הדעה שהרי ודוחה, שאומרת שרק הבור נאסר, אז הרי ודוחה, אבל בקטלים לא נגענו. אותה דעה תגיד לו, אתה צודק, לא מעניין אותי אם תיגע בקטלים או לא. הנקודה זה לא לגעת בקטלים. הנקודה זה ליצור הפרדה בין הקטלים לבין שאר הקרקע של העולם.
When you say three tefachim, you mean if I have a depth of three, a deep well, I only have the first three, or is
the width?
לא, לרוחב.
אוקיי.
כן, זו סוגיה שם בבטרה. יצא לכם פעם ללמוד? אוקיי, אז אולי יש לנו הצעה כבר לשנה הבאה. אז
למדתי.
אתה למדת, אוקיי.
Something is very similar. We have the Machlokes on the very next comment about a piece of karka that comes off.
מצוין, מצוין. יופי, אז בואו, לאור דבריך בואו נמשיך. היום אתה מוביל אותנו בשיעור. אז בואו נמשיך לאור הדברים האלו. יוצא, אם אני רגע אסדר את הדעות, אז מה שיוצא לנו זה שבעצם נתתי שתי הבנות אפשריות בהיתר הערים והגבעות. הבנה אחת לאור דברי היד רבה בסנדרין, שהיתר הערים והגבעות נובע מזה שזה דבר שאינו שלו, זה מה שבכלל אי אפשר להגדיר את זה כעבודה זרה, וזה מה שאני בעצם אקרא לו מעכשיו ואילך בעיה בתפיסת ידי אדם. ולעומת זאת האפשרות השנייה, ואותה אמרתי לאור הדעה שהרי ודוחה, ועוד כמה, צרפתי עוד כמה סניפים, זה שיש שם עבודה זרה, לאור דברי רש"י ברבי עקיבא, יש שם עבודה זרה, אבל אין איסור, כי אין חפץ שאפשר להתחייב בו בהשמדה, וממילא גם אין חפץ שאפשר לאסור אותו בענה. התוספות בחולין דף מ', יש לו התלבטות מעניינת. הוא שואל, יש לו שם הנחה שאם זה דבר מוגדר כעבודה זרה, אז אם אני יקריב לו תקרובת היא תיאסר, ואם לא, אז התקרובת לא אמורה להיות אסורה. ואז הוא שואל, מה לגבי הכוכבים והמזלות? האם הם מוגדרים כמחובר או לא מוגדרים כמחובר? כי הוא אומר, הם מחוברים, אולי הם מחוברים לשמיים. או לא מחוברים לשמיים, והוא דן בזה. ובעצם אני חושב שאולי אפשר להגדיר את השאלה באופן כזה. ללא כל ספק, הכוכבים והמזלות הם חלק מעולמו של הקדוש ברוך הוא, ואין בהם תפיסת ידי אדם. זה הדוגמה שמובן במשנה בדף נ"ד עמוד ב', שזה עולמו של הקדוש ברוך הוא, וכי יאבד עולמו מפני השוטים. מצד שני, ברור שהכוכבים והמזלות הם חפצים מובחנים. נכון שכדור הארץ הוא לא, כי אנחנו עומדים עליו, אבל כשאני מסתכל על הכוכב ברקיע, אני יכול להצביע עליו, הוא מאוד ברור, הוא מאוד פשוט. השאלה האם בני אדם יכולים לאסור כוכבים ומזלות, היא בעצם תלויה בשאלה, האם ההלכה של היתר הערים והגבעות נובע מזה שאין בהם תפיסת ידי אדם, ואז ודאי שכוכבים ומזלות בתוך הקטגוריה. או שהבעיה היא בעיה של מה שקראנו לו מחובר, אבל הוא לא באמת הרעיון של מחובר, כי לא צריך להתחיל לדון פה אם הכוכבים מחוברים למשהו או לא מחוברים למשהו.
To a galgal.
אבל זה אותו הרעיון. הרעיון פה הוא לא מחובר. גם כדור הארץ בסופו של דבר הוא לא מחובר לשום דבר, כן? אז זה שמשהו מחובר לקרקע. כל הרעיון פה זה לא העניין של המחובר מתוקף להיותו מחובר. הרעיון פה זה שדבר שהוא גדול מלהיות חפץ, אנחנו לא מגדירים אותו כך. ואם כך, הכוכבים כן מוגדרים כחפץ לעיני האדם שעומד על כדור הארץ. אז יכול להיות שזה תלוי בזה. השאלה הזאת, כמו שעזרא ציין, יכול להיות שהיא נידונת במחלוקת בני רבי חייא ורבי יוחנן לגבי אבני הר שנגדלדלו. אז הגמרא אומרת, אבני הר שנגדלדלו. מסבירים הראשונים, מדובר באבנים שהיו מחוברות להר, והן מתפרקות כתוצאה מאיזשהו, כנראה גשם או רוח או משהו כזה, משהו שלא האדם עשה. הן מתדלדלות, מתפרקות, ועכשיו האדם עובד אותם כשהן כבר מדולדלות. אז זה רבי חייא ורבי יוחנן נחלקו, אחד אמר אסור ואחד אמר מותר. והגמרא, כשהיא מנסה לדון האם זה אסור או מותר, היא מציבה בעצם שני מודלים שאפשר ללמוד מהם. המודל הראשון הוא ההר עצמו. ההר עצמו, אומרת הגמרא, הוא מחובר, והאבנים האלה הם לא מחוברות. המודל השני הוא הבהמה. כי הבהמה אין בה תפיסת ידי אדם, כלומר, היא לא נוצרה על ידי אדם, היא חלק מעולמו של הקדוש ברוך הוא, לצורך ההגדרות שאנחנו השתמשנו בהם, היא טבעית. וגם האבנים האלה הן טבעיות. למרות שהן כבר לא מחוברות, אף אדם מעולם לא הזיז אותם, לא נגע בהם. אז ההתלבטות בין שני המודלים האלה לכאורה, היא בדיוק ההתלבטות שאנחנו מעלים כאן. הדבר הזה גם מוביל אותנו לצד הבא, שאולי שני הדברים נכונים. אולי יש גם דין של הערים, על הערים אלוהים ולא הערים אלוהים, וזה הדין של מחובר שאין בו בכלל שם אלוה. הפוך, סליחה. של מחובר שיש בו שם אלוה, אבל אין בו איסור, אין בו חפץ. וגם דין של בהמה שאין בה תפיסת ידי אדם. עכשיו, יכול להיות שההר עצמו יש בו את שני הדברים. אבל דברים אחרים, כמו אבני הר שנדלדלו, אז אמנם שייך בהם הדין של אין בהם תפיסת ידי אדם, אבל לא שייך בהם יותר הדין של מחובר. וכן אפשר לחשוב על דברים הפוכים. לגבי אבני הר. אבל לכאורה כל הצדדים מודיעים ששני הדינים קיימים. גם הדין של בהמה, אף על פי שלחו לאלמה, היא לא מחוברת. ובכל זאת היא לא נאסרת מצד עבודה זו. לאור הדבר הזה, יש פה איזושהי הצעה מעניינת. התוספות בחולין דף מהם הוא מתלבט. הוא שואל, למה לגבי ציפוי הר יש מחלוקת, האם הוא אסור או מותר? ולעומת זאת, לגבי ציפוי בהמה, התוספות לומד ממקורות אחרים שציפוי בהמה לכולי אלמה אסור. נכון? זאת השאלה. עכשיו, יכול להיות שלאור דברינו יש מקום לחשוב על זה. על השאלה הזאת של התוספות, שבאמת זה נובע משני עקרונות נפרדים. כי לגבי ציפוי בהמה, שזה לכולי על מאסור, כי כאשר הגויים עובדים לבהמה, והציפוי גם נניח שהוא בטל לבהמה. עכשיו, הבהמה היא לא יכולה להיעשר בגלל שהיא טבעית, כמו שהסברנו. אבל הציפוי הוא ודאי יכול להיעשר. ולכן, אם אנחנו מניחים שהציפוי בטל לבהמה, וכשהם עובדים לבהמה הם גם עובדים לציפוי, אז אמנם הבהמה לא תיעשר. אבל הציפוי יכול להיעשר. לעומת זאת, בהר, כשהציפוי בטל להר, מה שהמשמעות של זה, זה שהציפוי מאבד, הרי מה זה בטל? אז הציפוי מאבד את היותו חפץ בפני עצמו. זה המשמעות של בטל, נכון?
Why don't I say that by the behemoth just as well?
כי הוא לא הפך להיות טבעי. גם אם נגיד שהוא מאבד את הקיום העצמאי שלו, אבל עדיין הוא חלק מלאכותי של הבהמה.
למה זה שהוא חלק
מלאכותי
מההר?
זה
לא חלק.
כי יכול להיות שהוא חלק מלאכותי של ההר, אבל ברגע שהוא מחובר לקרקע, אז יכול להיות שהוא מאבד את היכולת להבחין אותו כחפץ בפני עצמו.
אז גם בבהמה נגיד את הדבר.
אני מקבל את ההערה. אוקיי. יפה. חשבתי אבל אולי שבכל אופן אפשר לחשוב על הצעה, גם אם כרגע אני מקבל את ההערה, אבל בכל אופן, עצם העובדה שאנחנו רואים הפרדה בין ציפוי בהמה לבין ציפוי הר, ואתה פשוט מתקשה בזה, מה הסברה, כרגע אולי אנחנו צריכים לחשוב עדיין יותר טוב ממה שאני חשבתי, מה הסברה, אבל עצם העובדה שיש חילוק, היא מצביעה לאפשרות שמדובר בשני מודלים אחרים, בשני מודלים אחרים של היתר. דבר נוסף, לאור זה, אם באמת אני טוען שבהר אין בכלל, אין בכלל שם עבודה זרה, נכון? בגלל שהוא חלק מהעולם של הקדוש ברוך הוא וכולי, צריך לשאול את עצמנו, אז למה תקרובת להר אסורה? נכון? בחול עם דף מהם, אנחנו מוצאים שתקרובת להר אסורה. אז מה הסברה של זה? הרי אם אנחנו אומרים שאין לו שם עבודה זרה, למה שזה יהיה אסור? אני חושב שזה כמה פתרונות. יש רבנו תם. והוא פתרון מאוד משונה, נכון? אם זה קרוב אז זה אסור, אם זה רחוק זה מותר, אני ארצה לגעת בו בסוף השיעור. הסברה אחרת היא בעצם הפירוש של הרמב״ם. אתם ראיתם את הפירוש של הרמב״ם שם לסוגיה? הרמב״ם לוקח את זה לפירוש אחר לגמרי. הוא אומר שבכלל אין פה שחיטה לשם עבודה זרה, זה שחיטה לשם רפואה, וכל האיסור פה הוא גזרה, עטו שחיטה לעבודה זרה או סיבה אחרת. ומשמע מדברי הרמב״ם, וככה דייקו האחרונים, זה מבוא בבית יוסף ביורדי הסימן ד', האחרונים דייקו ברמב״ם שאם הוא ישחט לשם עבודה זרה להר, ודאי שזה יהיה אסור.
The מלאך of the
hack. לא, 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 זה הגמרא מדברת על המלאך, על חילוק בין המלאך של ההר לבין ההר, וזה לעניין רפואה לדעת הרמב״ם. אבל מי שישחט להר עצמו לשם עבודה זרה, אז אני בדי האחרונים, ודאי זה